הוא לא נולד שלם. זה דבר מאוד חשוב, ולכן אנחנו, בטח במובן הפיזי, כולם מבינים שתינוק נולד, אז הוא רק, הוא עם פוטנציאל גדול, אבל בפועל שלו הוא מאוד קטן, נכון? והוא לומד וגדל, הכל. וככה גם בכל התחומים, בתחום הנפשי, בתחום הרוחני, המוסרי. ובשביל זה יש ספרי מוסר, שזה אדם צריך להיות כל הזמן בעבודה של התקדמות, של שינוי, של תוספת חיוב, של אסור מהרע. זה הדבר הבסיסי שהוא לנו מאוד מובן בשכל, הוא בחיים עצמם, צריך כל הזמן ליישם את זה, צריך כל הזמן, כי העולם לא תמיד אומר לנו ככה. העולם דווקא נותן לנו איזה הגדרות, זה אתה, ומסתדר עם מי שאתה, ותקבל אותך כמו שאתה. כל הזמן את ההגדרות האלה, ואנחנו אומרים, אל מול זה, יש משהו שנקרא זה אני. יש בי אות מיוחדת, יש בי כישרונות מיוחדים, יש בי חסרונות מיוחדים, נכון? לא נולדתי לוח חלק, אבל מה זאת אומרת זה אני? זה מה שהייתי. אני כל הזמן נהיה מישהו אחר, נכון? וזה אדם כל הזמן נכנס, צריך להיות כל הזמן בתנועה פנימית קדימה של שינוי, של התקדמות. אז זה הדבר האחד. פה אנחנו נוסיף עוד קומה על העניין הזה. אני אתחיל קצת לקרוא עוד מעט יגיעו לכם. בסדר, אם אפשר לקוס מים, זה בסדר, זה חדש? תודה, ברוך אתה, אדוני, מלך העולם שהכל נעזור. אז אני מסכם את מה שאמרתי, ביחס לחסרונות של האדם, שאדם מגלה בעצמו, שהוא גם מגלה באחרים. קודם כל, אנחנו צריכים, נגיד עכשיו שלוש נקודות ככה שמתמצצות את מה שאמרנו. קודם כל, האדם צריך להכיר בזה שיש לו חסרונות. לכולנו, אחד. ואחר כך, לא רק להכיר פילוסופית, כן, כן, ברור שיש לי חסרונות, אלא להודות בזה, לעמוד מול עצמו, להודות בזה. זה הבסיס, כי אחרת אין מה להתקדם. והדבר השלישי, צריך שיהיה לו איזו אמונה, איזו ודאות ביכולת שלו לשנות. אנחנו יודעים שבדרך כלל בחיים זה לא שיום אחד אתה פתאום נהיה מישהו אחר לגמרי, לא ככה החיים עובדים בשום דבר, לא בכושר, לא בבריאות, לא בשומנים, שום דבר זה ככה, תמיד זה להיכנס לתהליך. אבל זה תהליך שמשנה, שמקדם. אז צריך שיהיה אמון ביכולת השינוי הזה. זה הצעדים הראשונים שידם אתה אדם נכנס ככה לחיים של מוסר, לחיים של עבודת השם, לחיים של תורה. גם גוי צריך להיות כזה. זה משהו ששייך לכל נפש האדם. לנו יש קומה אחרת, אבל גם גוי הוא צריך לעבוד על המידות שלו. נכון? זה ברור. הייתי אומר את זה בצורה נוספת, שהאדם, הבסיס לעבודה המוסרית זה להתנתק מחיי דמיון, שהדמיון בערך קצת מקבע, והוא לא קשור למושגים שאמרתי קודם, מושגים של עבודה ושינוי, ככה יותר, הוא לא רואה, מצד הדמיון אני לא רוצה לראות בתוכי חסרונות, רוצה לראות מציאות טובה, שלמה. מעבר מאיזה חיי דמיון, שלא רואה את החסרונות של עצמו, לחיי שכל, שיודעים להבחין טוב בין הדברים הטובים לדברים הרעים, בסדר? בשביל זה יש לנו גם תורה, יש לנו ספרי מוסר, שככה יודעים עוד יותר לדייק אותנו, לברר לנו מה כן, מה לא, מה הדבר הנכון, מה הדרך. זה עבודה שלמה. אני קצת אקרא, בסדר, אמרתי יבוא, בסדר, אני אנסה ככה לא לקרוא הרבה מבפנים, כי אין לכם את זה עדיין. זה מה שנקרא עמל התיקון שבו עוסקים ספרי המוסר, שמעוררים אותנו לא להישאר במצבנו החסר, ולא לקבל את חסרונותינו כדבר מוחלט. הרמב״ם אומר ככה, ליבו של אדם מסור לו להטוטו לכל אשר ירצה. נכון, זה הבחירה החופשית. התפקיד שלך זה לקחת אחריות על הלב הזה, ועל המעשים, ועל המחשבות, ועל השאיפות, ולנווט. לאדם יש שליטה על מצבו, יש לו יכולת שינוי, זה מצוות התשובה דרך אגב, אפשרות שכל הזמן לזוז, החיוב לזוז, לזוז כל הזמן, ומכל דבר אפשר להתקדם. ועליו לעמול על מנת לחנך את עצמו. באמת, זה חיים של עבודה, חיים של עמל, על ידי קניין דעת ועל ידי התרגלות מעשית. לא מזמן דיברתי איזה בנוער, בחור בכיתה י', והוא ככה אמר לי איך שבשיחה עם חברים שלו מכיתה ת', הוא פתאום דיברו איתו וזה, לא משנה, אז הוא פתאום ככה, פתאום גרמו לו ככה להסתכל על עצמו איך הוא היה לפני שנה ואיך הוא עכשיו, אומר זה פתאום, הצלחתי פתאום לראות את ההתקדמות שלי במשך השנה האחרונה, מה התקדמתי, הוא ככה פירט את זה יותר. אמרתי לו איך, אז מה, עבדתי על עצמי וזה, זה ככה היה מאוד מאוד הרשים. להיות בתנועה של עבודה, בתנועה של יצירה, בהתקדמות, לא בייאוש אף פעם, כי ייאוש ככה מקבע אותך, אבל עם עיניים פתוחות, שהדברים לוקחים תמיד זמן ועוד קצת, והדרך היא מלווה גם בנפילות ועליות ומורדות, בסדר, זה הדרך. טוב, ככה, אבל אנחנו בסוגיה שלנו, סוגיונת הזאת, אנחנו רוצים להוסיף עוד מבט. יחד עם הצורך האמיתי בתיקון החסרונות, הרב קוק אומר שלפעמים יש חסרונות שדווקא האדם צריך אותם, והם הובאו לו בכוונה, לא רק כי הם רעים וצריך לשנות אותם, אלא יש להם איזה תפקיד גם חיובי לחסרונות האלה. על מנת שיוכל להוציא לפועל את המעלות שלו. זה קצת מוזר. לפעמים האדם מקבל חיסרון, כדי שהוא מקבל חיסרון יחד עם איזה מעלה, והחיסרון הוא זה שיעזור לאדם לגלות את המעלה שלו. אמירה הזאת היא צריכה כמובן הסבר, אני אתן פה דוגמה, כמו שלפעמים יש קצת רעל שמעורב בתוך חומרים אחרים והוא דווקא מרפא. קרה קצת דוגמה מהחיים, איך לפעמים דבר חסר, דבר רע, הוא דווקא מוביל לאיזה תיקון, ריפוי. אז גם בזה, אמירה זו היא קצת מסוכנת, מה שאני אומר עכשיו. היא צריכה הרבה הרבה הסבר, למה? כי בסוף היא עלולה להיות סממית אם היא תובן בצורה לא נכונה. זאת אומרת, אם היא תביא לאיזה רפיון במה שאמרנו בהתחלה, בקומה הראשונה, שאדם נולד לעמל ולשינוי, וכשיש לו חיסרון אז הוא צריך לשייף אותו ולתקן אותו ולנוע איתו, אם ההבנה הבאה היא תסתור את זה, או אפילו תחליש את זה, אז אנחנו מאוד מפסידים. צריך מאוד מאוד זהירות, אז אנחנו צריך לחלק אחר כך במה זה החסרונות שמשנים אותם כל הזמן, ומה זה החסרונות שהם מובנים, אולי הם מתנות כאלה. אם זה יביא לרפיון בתיקון המידות. אדם עלול, למה, מה הבעיה? אדם עלול לחשוב שאם החסרון מצרח, ויש בו אפילו מעלה, אז כבר עוד צריך לתקן אותו. אז בואו נגיד ככה, אולי כן ניתן איזה משפט של הקדמה. לעולם לא נגיד, ושלא יוצא מדברנו ויוצא מדברנו, אז כל אחד שיבין שזה לא נכון, שלא הבין נכון ושלא הסברתי נכון, מעולם לא נגיד שאת המידות ואת היראת שמיים ואת כל העבודה המוסרית רוחנית שלנו, אנחנו לא צריכים כל הזמן לתקן ולקדם. מעולם לא יהיה משפט כזה, אין דבר כזה. אבל אנחנו נבנה עוד איזה קומה ונעשה אחרי זה להבחין. על איזה בסיס, על מה בדיוק היא אומרת. לכן חשוב לשים לב לדברים שאנחנו נגיד, לביטויים של הרב קוק, כן, כדי להבין את הדברים בצורה נכונה. נקרא אותם אולי איזה פסקה ככה באיזה קצת שטף, ואחר כך איננו טבועים בים של חסרונות. טוב, לא רק מפני חסרונותינו מצד העצלות שבנו, להיות משתלמים במעלות ובמידות, זה החסרונות הרגילים שאנחנו מכירים כל הזמן. יש חסרונות שהם באים בגלל העצלנות שלנו, שאנחנו לא מספיק עבדנו כדי להיות במעלה אחרת, במידות אחרות. זה חסרונות שוודאי צריך לתקן אותם מספרי מוסר. אלא, וזה מה שאנחנו רוצים להוסיף כאן, אלא שגם היתרונות שבנו דורשים לפעמים להתפתחותם והתקיימותם סייגים של חסרונות. לפעמים אדם מקבל איזה יתרון, איזה כישרון שהוא קיבל, הוא מקבל יחד איתו איזה חיסרון כדי שישמור עליו, כדי שיעזור לו לפתח את היתרון. זו מטרה אחרת לחיסרון הזה. ודבר זה נוהג, העיקרון הזה הוא נוהג בכמה תחומים, גם בכישרונות השכליים, שהם מכשירי המדע, ששם יש גם חסרונות כאלה שהן שומרות על היתרונות, בין מכישרונות רגשיים, שמכשירי הרצון, בין מכישרונות המפעליים, כישרונות מעשיים, מכשירי המעשה. עוד רגע נגיע לאיזו דוגמה שהיא ככה בסדר, שלא יהיה באוויר מדי. למה שככה הוא טבענו המוגבל? כי הטבע שלנו הוא מוגבל. שההשתלמות במקצוע אחד תובעת היעדר הכשרה ושלילת נטייה למקצוע אחר. אנחנו מוגבלים, ולכן כדי לפתח איזה יתרון בצורה מאוד גדולה, אתה צריך להיות חסר מאוד בצד השני שלו. ואם אתה לא תהיה חסר, אתה תפתח את שני הדברים השונים במקביל, אז אתה תהיה חסר. זאת אומרת, כדי שתהיה יותר שלם, יש חיסרון שהוא בא יחד עם איזה יתרון, שהוא חיסרון, הוא יישאר חיסרון. כל מה שאנו עומדים ביותר על הטבע המחויב הזה שבמהותנו, הטבע הזה, המחויב הזה, אנחנו צריכים להבין אותו, ויש לו הרבה השלכות, אז תכף נדבר על ההשלכות. טוב. בוא ניתן איזה דוגמה. חייבים דוגמה פה, נכון? רגע, נכון את הצילום את הרחקה? מה קרה? משהו השתנה פה? הבנתי. בסדר. אז זה דוגמה, בואו נתחיל דוגמה. יש בעולם, יש באדם, כישרונות מעשיים ויש כישרונות רוחניים. נכון? הצד המעשי והצד הרוחני של האדם יש שני צדדים שמאוד מאוד שונים. וייתכן שיכול הרבה פעמים להיות שכשאדם קיבל איזה כישרון רוחני גדול, אז הוא קיבל כישרון מעשי מאוד מאוד קטן, או בלי כישרון מעשי. ולמה? לא כי לקדוש ברוך הוא אין אפשרות לתת יותר מדי, אלא כי אם אתה היית מקבל את גם את הכישרון המעשי וגם את הרוחני, אז הכישרון הרוחני שלך היה נפגע. כי אתה היית הולך לשני צדדים שהם מאוד שונים, ורותם את כל האנרגיות ואת כל הכוחות גם לזה וגם לזה, ואז הכישרון הרוחני, שהוא האות שלך, הוא הנקודה המיוחד שלך, הוא היה נפגע. כי לא היית מצליח לייצר את כל האנרגיות ואת כל תשומת הלב, את כל עבודת החיים שלך, בו. ולכן, תודה רבה. ולכן קיבלת כישרון רוחני עם חיסרון מעשי, ולפעמים חיסרון מעשי מאוד גדול, כדי להצליח לפתח דווקא את הכישרון הזה. וכן הפוך, יכול להיות מצב שאדם נועד להיות איש מעשה מאוד מאוד מצליח, מאוד מאוד תורם, מאוד מאוד בונה. ויחד עם זה, הוא יקבל כישרון רוחני קטן, נמוך מאוד. למה? לא בגלל שמתקמצנים עליו, אלא כדי שהוא יהיה מאוד מאוד חד, יהיה 100% על הכישרון הזה. ואולי נהיה גם וגם. מה אתם אומרים? רגע, רק שנייה. אולי נהיה גם וגם. אנחנו אוהבים גם וגם, נכון? מה הבעיה? תעשה גם את זה וגם את זה, נכון? לא, אבל הרבה פעמים שזה גם וגם, זה לא ולא. זה בינוני פה, בינוני שם. אבל אנחנו, קדוש בני זה אנחנו, קדוש ברוך הוא, ייעד אותך למשהו מאוד מאוד גדול. וכדי להגיע לשם אתה צריך לסתום חור אחר, ולהיות מרוכז כל כולך בצד הזה, כדי שהוא יתפתח בצורה חזקה. אז אם פה אנחנו רואים דוגמה, שכישרון, נגיד הדוגמה של הכישרון רוחני נמוך וכישרון מעשי גדול, הוא באמת קיבל כישרון רוחני נמוך, נכון? זה חיסרון. זה יישאר כנראה גם החיסרון הזה. אבל החיסרון הזה הוא מובנה. זה לא חיסרון של שבא כתוצאה מעצלנות או מאיזה בעיות מוסריות שלך. לא, זה לא קשור בכלל. זה חיסרון שהוא הגיע כדי לכוון אותך, כדי שתהיה מסוגל לפתח את כל הכישרון הרוחני שלך. בסדר, זה מובן העיקרון הזה? אז אנחנו יכולים, אם אנחנו מכירים עכשיו מבט המבט החדש הזה, וזה פותח לנו איזו צורת התבוננות חדשה על עצמנו, על אנשים אחרים, זה מילא עכשיו, יש לזה הרבה השלכות, אבל אני אומר קודם כל ההבנה הזאת שזה סוג אחר של חיסרון. יש לזה עוד כל מיני, בואו נתחיל לקרוא בפנים ואז נוכל עוד קצת להעמיק בזה. בסדר? אני בעמוד 2 מתחיל ככה לפרק את הפסקה. איננו טבועים בים של חסרונות, בסדר? זה 2, נכון? כן. בסדר, איך שזה אצלכם זה בעמודה השמאלית. איננו טבועים בים של חסרונות. לא רק בני חסרונותינו בגלל העצלות שבאנו להיות משתלמים מעלות ומידות. זה החלק הראשון, הקומה הראשונה שדיברתי על בתחילת השיעור. ישנם חסרונות הבאים, מחמת אוזלת היד שלנו. מחמת שאיננו מתקנים כראוי את מידותינו וכוחותינו, אלא משאירים אותם במצבם הגולמי. זה לא נכון. הכל גולמי אצלנו, ואנחנו צריך כל הזמן התפתחות. עצלותנו, חוסר זריזותנו, גורמים לכך שאיננו עמלים די הצורך, על מנת לגבור על יצרנו ולתקן את מידותינו. בסדר? זה העבודה שחייבת להיות כל היום, כל הזמן, להיכנס לחיים כאלה של עבודה. בסדר? חיים של ענווה, שמזהים את החיסרון, חיים של עבודה, חיים של אמונה, של תזוזה כל הזמן. לא עם לחץ, אבל עם הרבה עבודה. ונותרים בנו חסרונות שצריכים היו לבוא על תיקונם. כלפיהם מכוונת הדרכת כל ספרי המוסר. בסדר? זה הדבר הראשון. ולעולם לא נגיד מה שונה מזה. בסדר? תמיד הוא צריך להישאר. אבל ישנו סוג נוסף של חסרונות, שאיננו נובע מהעצלות המוסרית של האדם, אלא מאיפה הוא נובע? הקדוש ברוך הוא נתן אותו. במיוחד. לא כדי שתעבוד עליו. אלא שגם היתרונות שבאנו דורשים לפעמים להתפתחותם והתקיימותם סייגים של חסרונות. בסדר? היתרונות צריכים חסרונות יחד איתם. לפעמים באים החסרונות למלא תפקיד חיובי. בסדר? גם חיסרון שבן אדם, אם אדם קיבל מידת הכעס, הוא בא לו מירושה, מסבא של סבא, בסדר? עוברת בירושה. כולם עצבנים במשפחה. בסדר? גם זה בסייעתא דשמיא. אבל כדי לעבוד על זה, התפקיד הוא לא חיובי. התפקיד תעבוד על זה. בסדר? דרך העבודה אתה תוציא הרבה דברים טובים, בסדר? אבל אתה לא צריך להשאיר את זה ככה. אבל פה החסרונות יש להם תפקיד חיובי. בכך שהם עוזרים בהתפתחותם, בהתקיימותם של היתרונות. החיסרון הזה הוא לא כדי לשנות אותו, אלא כדי להצליח לפתח את היתרון שבא איתו במקביל. אז הרבה פעמים זה יהיה שני דברים שהם הפוכים, מאוד מאוד שונים. ובהיעדרם, בלי החסרונות האלה, אם הקדוש ברוך הוא לא היה שם את החיסרון הזה, גם היתרונות לא יכולו לצאת אל הפועל. חוק מופלא להסבר בהמשך. אז בואו ניקח את המשפט הזה, מה זה אומר? אם הקדוש ברוך הוא ברא בן אדם כישרון רוחני מאוד מאוד גדול וכישרון מעשי מאוד מאוד קטן, אז הוא יודע מה הוא עושה. אז משהו היפותטי כזה, אם הוא היה מכניס לו גם כישרון מעשי גדול, אז הוא היה פוגע ביכולת הרוחנית שלו. נכון? לכן כדי לבנות אותו יותר גדול, אז הוא שם לו חיסרון מעשי. וגם הפוך. איש שהתפקיד שלו עכשיו זה להיות איש מעשה מאוד מאוד חזק, לנהל הרבה דברים מעשיים ולקדם ולבנות הרבה הרבה דברים בעשייה, כמובן מתוך תורה, מתוך... אם הוא היה מקבל גם כישרון רוחני חזק, אז הוא היה פחות מצליח בצד המעשי. אז היינו מפספסים את כל היכולות שלו המעשיות. לכן הוא קיבל חיסרון רוחני. הבהרה. אין אדם כזה שאין לו בכלל כישרון מעשי, ואין אדם כזה שאין לו בכלל כישרון רוחני, לא יכול להיות, נכון? כי יש בנו גם נשמה, ויש בנו גם גוף. מה זה בלי כישרון מעשי בכלל? איך אני אתחתן? איך אני אתפרנס? אין דבר כזה בלי בכלל כישרון מעשי. וגם אין דבר כזה בלי כישרון רוחני. מה זאת אומרת? ברור שיש לי כישרון, יש לי נשמה. אני חי. אני חי, אז יש לי כישרון רוחני, יש בי רוח. ואני צריך לפתח אותה. זה ברור. אני צריך ללמוד תורה, ואני צריך קיים מצוות. זה כל אחד. אנחנו מדברים אבל, כישרון רוחני, הכוונה היא שבסוף זה, זה הנקודה המהותית שלו. בסדר? וזה הוא יעסוק רוב הזמן. זה, זה, זה הוא. על זה אנחנו מדברים. בסדר? טוב, דבר זה נוהג בין בקשרות השכליים, קראנו את זה כל שמכשירי המדע, בין בקשרות הרגשיים שמכשירי הרצון, בין בקשרות המפעלים שמכשירי המעשה, שככה הוא טבענו המוגבל. אנחנו לא אוהבים להרגיש מוגבלים, נכון? אבל הקדוש ברוך הוא אומר שאנחנו מוגבלים. הייתי אומר ככה, א', אנחנו מוגבלים, צריך לדעת, אחד. שתיים, המוגבלות הזאת היא מאפשרת צמיחה הרבה יותר חזקה בצד הנוסף, שבו אני לא מוגבל. מוגבל בחלק אחד ומאוד מאוד מפותח בחלק השני, או חם. אמור להיות מפותח, מסוגל להיות מפותח, קיבלתי כישרונות כדי למפותח. שההשתלמות, אז כך יצא לנו הקדוש ברוך הוא, שההשתלמות מקצוע אחד טובה תהיה עכשיו שליד נטייה למקצוע אחר. טבע כוללת את כל הכישרונות האנושיים. הרגע, לא הולך לעשות פה איזה משהו. רגע. כן, חסר פה פשוט שורה אחת. טבע האדם המוגבל הוא שאישיות אחת אינה, יש לכם סדר? אישיות אחת אינה כוללת את כל הכישרונות האנושיים. בסדר? זה הטבע. אדם בעל כישרון מסוים, בהכרח יחסרו לו כישרונות המופיעים אצל אנשים אחרים. אז מה אתם אומרים? הרצון הזה להיות גם וגם. מה אתם אומרים עליו? יש כל מיני תפיסות עולם כאלה, נכון? שלהיות גם ככה. תהיה גם בחור ישיבה, תהיה גם קצין בסיירת מטכ"ל, תהיה גם רופא, נכון? מה הבעיה? למה לסתור? למה הישיבה סותרת את זה? למה הצבא סותרת את זה? מה הבעיה? וגם תקים בית, וגם יהיה לך הרבה ילדים, והכל. מה אתם אומרים? יש קולות כאלה, נכון? אי אפשר. מה זה אי אפשר? אולי תתגבר. מה אנחנו חלשים? מה אנחנו מוותרים? זאת אנשים עם שאיפות גדולות. מה? תהיה פה פגיעה באיכות. זה שאיפות גדולות. אבל בהופעה זה לא דווקא גדול. זה לפעמים מקטין. הוא גם רב, הוא גם דוקטור. עוד פעם, אנחנו רואים כללים. גם הרב סולובייצ'יק היה גם תלמיד חכם מצון וגם דוקטור. בסדר, אני לא מדבר, יש כל מיני... אני מדבר על השאיפה הרחבה, הכלל. הכלל הוא באמת שכשיש נושאים שמאוד מאוד גדולים, דוגמה שנתנו למשל זה הצד הרוחני והצד המעשי, אבל זה לא תחומים, אז באמת צריך שאיפות גדולות, אבל צריך לבדוק טוב שבאמת איפה תהיה פה האיכות הכי גבוהה. היום זו תופעה, אני חושב, יותר רחבה ממה שהיה לפני הרבה שנים, שיש רופאים מומחים. יש רופא משפחה שהוא כולל הרבה דברים, הוא יודע לפעול, אבל יש בסוף כל לכף היד יש מומחה לזה, ויש מומחה לפרקים, ויש מומחה להמון המון תחומים. כי כשיש מומחה, נו, מה הבעיה? למה שלא תעשה את הכל? למה שלא את הכל ביחד? מומחה, אז אתה מגיע לרמות אחרות לגמרי. האיכות פה יוצאת בצורה הרבה יותר חזקה. זה לא שאיפות קטנות, זה לא ויתור. אנחנו לא מדברים על ויתור, לא מדברים על הקטין את השאיפות. תשאף הכי גבוה, הכי אמיתי, בסדר, עוד פעם, אל תשאף למשהו שלא מתאים לך, זה ודאי, זה סתם, זה לא נכון. תשאף לדברים שאתה מסוגל, אבל תשאף גבוה, וכל הזמן תהיה בתנועה. אבל תתבונן באמת מה מייצר את האיכות הנכונה. אולי הייתי אומר זה בעוד צורה, תתבונן על הכישרון שלך ועל החיסרון שלך, תתבונן שניהם ביחד ותראה באמת לאן אתה צריך להיות מוגבל. אז טבענו המוגבל זה לא איזה בעסה כזה. וכדי לייצר באמת מציאויות יותר שלמות, אתה צריך להגביל אדם בצד אחד. הדוגמה, ישנם אנשים שייכים לתנועת זרע, תכונת זרע אדם. זרע אדם, זרע בהמה, זה פסוק בנביא. זרע אדם זה הכוונה צד הרוחני, המפותח. וכישרון החומרי לא מפותח אצלם. וישנם אנשים שייכים לזרע בהמה. לא הכוונה שהם בהמות חס ושלום, בסדר? הצד המעשי מאוד מאוד חזק אצלם, מוכשר. עולמם רוחני לא מפותח. וגם בין אנשים, בסדר? וגם בין אנשי זרע האדם וזרע בהמה עצם קיים סגנונות שונים, כישרונות שונים. גם בתוך תלמידי החכמים יש כאלה שהם, יש להם קצת יותר מעשי, קצת יותר ככה. בתוך כישרונות המעשיים יש גם המון תחומים, בסדר? זה אין סוף של תחומים. סדר אלוקי זה נוצר סליחה כדי שיוכל לאדם להתרכז באופן מוחלט ביתרונו המיוחד. להתמסר אליו. לפתחו ולשכללו בכל כוחותיו, ללא שום נטייה לעסוק בתחומים נוספים. לכל אדם יש שייכות פנימית אל העניינים אותם הוא מצווה לפתח. יש לו חיסרון בדברים שאינם שייכים לעולמו הנפשי. משמעות חיסרון זה אינה רק בכך שהוא לא מוכשר בתחומים אחרים. זה לא רק שהבן אדם הזה לא יודע, בצד המעשי, הוא לא יודע איך לנהל. זה לא רק זה. לפעמים אף אינו מבין את הצורך בזה. אדם שהוא מאוד מאוד רוחני, יתחיל עכשיו לדבר יותר מדי דברים מעשיים, והוא ישתגע. מה הם קשקשים כל הזמן? אפשר לראות זה גם אותו דבר על הצדדים של אנשי המעשה. הם בשיחה של תלמידי החכמים שמדברים, והם רוצים לעשות איזה משהו מעשי, אז אנשי המעשה הרבה פעמים, אם מישהו אין לו ענבה, יגיד מה. מה הם מתפלצפים כל הזמן? מה, לא יצא מזה כלום, הכל זה רק דיבורים. נכון? כל אחד בא באישיות אחרת לגמרי. יש לו תפקיד, שליחות אחרת. בסוף המטרת על, לבוא בענבה, להבין שהכישרון שלי הוא כזה, הכישרון שלו הוא אחר, לכן הוא עובד אחרת לגמרי. אז לראות איך בסוף אחד משלים את השני. טוב, עד כדי, אז לפעמים הוא כל כך לא מבין את הצד השני, עד כדי אדישות מוחלטת כלפי הוא. כלפי כל אותם דברים שאינם שייכים לנטיותיו. מקום אחר אומר הרב שכל כישרון מטיל צל על תחומים אחרים. זה אותו עיקרון, שבעל הכישרון אינו מבין אותם ואינו מכיר בערכם. כישרון זה, חיסרון זה, סליחה, נוצר כדי שיוציא האדם לפועל את היתרון הקיים אצלו. שכדי לקיימו ולפטרו צריך שיחזרו לו הכשרה והנטייה לעסוק במקצוע אחר. שומעים? כדי שהוא יוכל לפתח את היתרון הוא צריך שיחסרו לו ההכשרה והנטייה במקצוע השני. משום שריבוי המעלות עלול... מה, ריבוי המעלות זה טוב, לא? איש אשכולות, תדע כמה שיותר, תתאם גם מזה וגם מזה. לא, מה הבעיה בזה? עלול לטשטש את ההתפתחות המיוחדת של כל מעלה בשלמות. נכון, הסכנה בגם וגם. בשאיפות כאלה שאני גם עושה את זה וגם עושה את זה, זה שבסוף הכל הוא לא יסודי. הכל הוא מטושטש. אין פה איזה זהות חזקה. כי אני טועם מכל דבר. גם את זה וגם את זה וגם את זה. סוג זה של חסרונות צריך גם הוא להתעלות, אבל אופן התיקון שלו הוא שונה לחלוטין. זה לא אומר שהאדם הרוחני לא צריך גם להכשיר את הכישרון המעשי שלו, צריך, אבל זה משהו אחר, זה לא בא מבעיות מידות, זה מובנה, זה כנראה שאף פעם לא יצליח להגיע להיות משהו אחר לגמרי, בסדר? יש גם פה עבודה, אבל זה עבודה אחרת לגמרי. זה קודם כל ההבנה, מה העבודה של חיסרון כזה? הוא צריך להבין קודם כל. קודם כל מי הוא? זה עוזר לך להכיר מי אתה, נכון? בזה אתה חסר, בזה אתה, יש לך יתרון. זה אתה, זה האישיות שלך, נכון? ואז תתמקד יותר בנקודה הזאת, תעזר באנשים אחרים בצד הזה. אבל כן, בסוף בסוף נגיד שהוא גם כן, גם תפתח גם את הכישרון המעשי שלך. שהוא יהיה איזה ברמה שאפשר להסתדר איתו, ברמה ש... אבל אם אתה עכשיו תהפוך להיות, לא יודע מה, איש צבא, דגול, אתה לא תהיה כזה. לעולם לא תהיה כזה. אם אתה תפסק כל הזמן להגיד, לא, אני אעבוד, אעבוד על עצמי. כי אנחנו באים עם מושגים של עבודה, אז אתה לא בכיוון. כי בזה, זה הטבע שלך הוא אחר. תעבוד על עצמך בתיקון מידות, ביראת שמיים, זה ודאי. תעבוד על עצמך כדי להכשיר קצת הכישרון המעשי, אבל אתה, זה לא הנושא שלך. זה לא השליחות שלך. לכן, במקביל לאדם שכל הזמן עובד על הדברים, צריכה להתפתח עוד איזה הבנה, הקשבה. הקשבה והבנה מי אני. זה תנועה אחרת בנפש, בסדר? יש אנשים שהם רק מקשיבים למה הם. הם לא בתנועה של עבודה, וכל הזמן רק מקשיב, מנסה לנתח מי הוא, ואומר, זה אני, בכל תחום. אנשים שלא זזים הרבה קדימה, בסדר? זה אני בזה, זה אני בזה, זה אני בזה, אני מקבל את עצמי, עבדתי קשה מאוד לקבל את עצמי, כדי לא להיות עצוב מזה כל הזמן. גם סידרתי את כל הסובבים אותי, שיקבלו אותי, ושם אני. אם אתה אומר את זה יותר מדי, ואתה כל דבר רק לקבל אותי, את החסרונות שלי, אתה בעצם מקבע את המציאות שלך. אתה לא אחד שרוצה לעזוב להתקדם. אם אומרים את זה בצורה ככה חזקה. אז זה ודאי חסר. אם את הצד השני. אדם כזה שהוא מבין שמה פתאום, הכל זה עבודה ושינוי והתקדמות, גם יש לו שאיפות, זז קדימה, אדם עם תנועה, עם עמל, זה נפלא, זה מצוין. אבל הסיכון של האדם הזה מה? שהוא לעולם לא עוצר ומקשיב רגע, מי אני? אולי אני משקיע פול גז בניוטרל, בסדר? נגיד, אין לי כישרון מעשי. אבל לא יודע, כל הזמן ציפו ממני שאני אהיה איזה מנהל כזה. ואני כל הזמן זה החלומות שלי, אבל אין לי את זה. אז אני לא מצליח. ואני נכשל. אז אם הוא נכשל ואחרי זה מבין מה הקדוש רוצה ממנו, בסדר. אבל לפעמים הוא מתעצבן על עצמו. מה פתאום? זה לא טוב. אני עובד, אני אדם של עבודה, אני אשנה, אל תדאג. זה לא נכון. צריכה להתלוות פה הקשבה, לראות רגע, רגע. מי אני? זה לא אני באמת. זה לא התחום שלי. זה לא השליחות שלי. בסדר? אז זה תנועה אחרת. יש תנועה של עבודה, תנועה של הקשבה, הן צריכות להיות משולבות. איך יודעים מתי זה, מתי זה? חושבים. בסדר? מתבוננים. סוג זה, אמרנו כן. הכרה יסודית זו שייכת להבנת מבנה האדם והשלכות רבות יש לה. תכף נראה את כל ההשלכות שיש לה. פעמים רבות נגרמת אי הבנה, בסדר? עכשיו בואו נדבר ככה. לפעמים נגרם אי הבנה בין שני אנשים, או בין איש לאשתו, או בין שני חלקים בחברה. מחמת חוסר הבנת יסוד זה. איש ואישה, זה דבר מאוד חשוב. כולם מבינים שהרבה הרבה דברים זהים, אבל יש הרבה דברים ששונים, זה אישיות אחרות. וכל אישיות יש לה את המעלות שלה, ואת התכונות המיוחדות והמוצאות שלה. יש לה גם את החסרונות שלה. אז אם אתה לא מקשיב, אלא אתה כל הזמן באטרף של עבודה, והכל גם, זה דרך נקודה אחת, אולי גם הצד שלך, אתה לא מבין שיש משהו אחר, אתה מאוד מאוד מרוכז במי אתה. אז ההתייחסות היא אחרת לגמרי, אתה לא... אז המון הבנות בין איש לאישה הן יותר מובנות, כי יש לה תפקיד אחר, הסתכלות אחרת, מבט אחר, צרכים אחרים. אבל זה לא מסתדר. כן, לא מסתדר לך, כי אתה מישהו אחר. אז תבין מה אתה ומה היא. ומתוך זה תסתכל על זה. אמרנו דוגמה, אמרתי לכם דוגמה בין אנשי מעשה לאנשי רוח. שהרבה פעמים זה שיח של חרשים כזה. הוא חושב, האיש מעשה חושב שהוא מפלסף כל הזמן. כל הזמן, מבזבז את הזמן שלו, הוא רק מדבר, לא עושה כלום. בסדר? שום דבר לא קורה מזה, במעשה. הוא עושה עוד פגישה, עוד פגישה, שום דבר לא קורה. והאיש רוח אומר, וואלה, אני כל מן רק, אני לא יכול לעשות, אני מסתכל על איש מעשה, אומר לו, מה? זה הוא רק יודע לעשות דברים מעשיים, איפה החשיבה, איפה הניתוח, איפה המעוף, נכון? הצורת הסתכלות הזאת, כי לא מבינים שזה כישרונות אחרים לגמרי. בין סוגי חברה השונים, זה מייצר באיזה ענווה כזאת, במבט על אנשים אחרים. כאילו ניגש בצורה כזאת, רגע, אני מנסה להבין את עצמי, מישהו אחר אני לא יודע. באמת, יכול להיות שזה קשור לאישיות הזאת, וזה נכון שזה יהיה ככה. כישרון בתחום מסוים, הקיים אצל האחד, אינו קיים אצל חברו, והוא אף אינו מבין את הצורך בו. אמרנו, לפעמים אפילו לא מבין את הצורך בו. מידך קיימים אצל השני, כישרונות אשר אצל הראשון הם קיימים, כלל. והם מחוץ לעולם המושגים שלו. בעומדם זה מול זה. חיבור ביניהם מועד לביקורות הדדיות ומחלוקות, ואין להם יכולת לעבוד יחד בשיתוף פעולה. בסדר, אנשים שלא מבינים את זה מספיק, כל הזמן יהיה פה רק מריבות, ביקורות ומחלוקות. כי בפנים הוא אומר, כאילו, מה הוא עושה? הוא מיותר, כאילו. על מי הטענה הזאת? על הקדוש ברוך הוא, נכון? האנשי מעשה הם מיותרים, כביכול, זה מה שאומר איש הרוח. נכון? אלא אם כן הוא מבין את זה. כן. עוד פעם, סליחה. זה שאלה מצוינת שככה יותר תדייק אותנו. כי אני חושב שיש איזו תפיסה כזאת שרווחת עלינו בזה. כאילו, מה אתה מדבר איתי בכלל? מה אתה בכלל אומר לי מה? זה אני, זה אתה. כשאומרים את זה מהר מדי, זה מאוד שטחי. זה לא זה. מה זה זה אני? גם לעצמי אני לא רוצה להגיד מהר זה אני. אני עובד, וזה היום אני, אני רוצה את עוד כמה זמן במקום אחר. מה זאת אומרת? זה אחרי המון המון עבודה שלי. עכשיו, כי אני רוצה לברר את דברים, לפעמים אני מברר את עצמי, לפעמים אני עושה חברות עם מישהו ומדבר איתו. ודרך זה יש בירור. חשוב מאוד הבירור. לפעמים הבירור עם אנשים שהם שונים, לפעמים בירור עוד יותר טוב. מתי אני מגיע, מתי אני אומר שיש דבר כזה, מתי אני אומר דבר כזה? אחרי כל הבנגים עוד הרבה איש ואישה. אחרי כל הבירורים וכל ההבנות, רואים בעצם, והכוונות הטובות של כולם, ורואים שבסוף כל אחד תופס בהרבה דברים שונים. אז אני אומר, רגע, אני מבין, סוף סוף יורד הסימון לבעל, אולי אישה, רגע, רגע, נכון? זה בא, כי זה אישה. וזה בא עם חבילת יתרונות וחבילת יישום החסרונות, כמו שצריך, נכון? בסדר, אז אני אמרתי במהות, את צודקת, מתי נגיד את זה, אני לא במשפט הראשון אומר לי. כי זה, אין שום בניין, אין טעם לדון, אין טעם לברר, זה כאילו בלי ברורים בכלל. מה פתאום? צריך להיות ברור, צריך חשיבה ביחד. יכול שגם אנשים טועים, בסדר? כי התפיסה שלך זה כאילו אומר בסוף יש אנשים אומרים, מה פתאום? אף אחד לא טועה. אני זה אני, אתה זה אתה. ביחס למה שאתה אומר, אני חושב לך, אין טעויות, לפי הדבר. בטח שיש גם טעויות, לא נכון. אני רוצה לברר, מה בדיוק? אבל אחרי כל הבירורים, בסוף צריך ללוות עוד מבט, יש אנשים שבנויים אחרת, יש לנו תפקיד אחר. זה נכון בין צעירים למבוגרים. גם הרבה פעמים יש בעיות ביישובים, כל מיני אי-הבנות כאלה בין צעירים למבוגרים. מכירים את זה? לא יודע אם אתם מכירים את זה. בכלל, בין הדורות. אז עוד פעם, זה לא אומר שלא אומר... זה אחרי שמדברים, הם מבררים. בסוף יש, כן, יש צד כזה, שהצד הבוגר שלך תובע יותר איזה משהו כזה. לא מספיק, פתוח, לפעמים הילד טוען טענות טובות, לא יודע אם הוא יודע לסגנון אותם בצורה כזאת, אלא בסוף אומר, תשמע, אתה לא מבין אותי. אתה כל הזמן מפחד. הכל צריך להיות כזה מסודר ומתוכנן וזה, ולא לפרוץ. והילד רוצה לפרוץ. תן לו לפרוץ, זה מצוין. נער צעיר, צריך כל מה לפרוץ ולהוציא כוחות, מצוין. בסדר, יש לך גם מה להוסיף לו בזה שצריך איזה זהירות, אבל אם אתה משתלט, אז אתה בעצם, אתה לא מבין, אתה לא נותן מקום לאישיות שלו. אתה לא מבין שהוא משהו אחר. שיש לו תפקיד אחר, תפקיד חיובי אחר. בסדר? ואותו דבר גרוב ביחס אליך. בסוף המצב השלם, שהאבות והבנים מאוד מאוד משכללים אחד את השני. האבא יש לו הרבה מה לקבל מהדור הזה. להפוך. בסדר? זה פותח הבנות אחרות. כלל זה נכון לא רק בין אנשים פרטיים, אלא גם בין חוגים שונים בחברה, בין עמים ואף בין דורות. כל כוח וכל כישרון צריך שיהיה בעליו חסר את הכישרונות האחרים, כדי שיוכל להתרכז ביתרון המיוחד שלו, ולהתמסר אליו בשלמות. אבל כיוון שסוף סוף ישנם אנשים נוספים בעלי כישרונות אחרים המרוכזים בכישרונותיהם, אבל לא תיווצר אי הבנות התנגשויות, המגיעות לעתים עד כדי מאבקים קשים שיכולים היו להימנע. אילו היו, איפה זה, פספסתי את זה, היו להימנע, אילו הם מבינים את היסוד שהרב ביאר כאן. בסדר? זה מובן? כן? צריך לעצור פה, אני אמשיך לזה פעם אחת, עוד פעם אחת נראה לי זה יספיק. רגע, מה יש שבוע הבא? אין איזה חג משהו, נכון? נכון ורגיל, נכון? זמן קיץ הוא תמיד מותקף בקדושת הזמנים. אז נעשה פעם עוד סיכום על הדבר הזה, נמשיך עוד להעמיק, ובסוף שנדע גם לעשות את החלוקה, מתי זה ככה ומתי זה ככה. שני המבטים עושים זה קומה לגבי קומה. כמו שאמרנו בהתחלה, אם הקומה הנוספת היא תסתור את הקומה השנייה, אם היא תגרום לי פחות לעבוד על עצמי, או להיות ככה להגיד פחות צריך לעבוד, אז זה הפסד עצום הדבר. אסור שיהיה דבר כזה. טוב, שלום לכולם.